חדשות כל חי. השעה 10. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. דוחפים לסגר מהודק על רקע המשך העלייה בתחלואה בקורונה והזינוק במספר החולים המאושפזים קשה בבתי החולים ברחבי הארץ. במשרד הבריאות מזהירים כי ההגבלות הנוכחיות לא יורידו את קצב ההדבקה וקוראים לממשלה להטיל סגר מלא למשך שבועיים, כולל מערכת החינוך. גם במגזר החרדי נרשמת עלייה מדאיגה בקצב התחלואה בקורונה. מוסיף פרטים כתבנו צבי טסלר.
מספר המאומתים היומי בריכוזים החרדיים הגיע בימים האחרונים לכ-1,200 ביממה, כמעט 30% מכלל התחלואה בארץ. שיעור הבדיקות החיוביות בשדה כפור הרבה מעבר לממוצע הארצי, כשבראש הרשימה ביתר עילית עם 24% מהבדיקות חיוביות. במשרד הבריאות ממשיכים לעשות בדיקות DNA לבדיקות הקורונה באופן מדגמי, לאחר שהתברר שהמוטציה הבריטית נמצאת בשיעורים גבוהים במיוחד בציבור החרדי.
מרכז המידע והידע של אמן מזהיר מפני הנגיף מהזן הבריטי ומביע חשש כי תיתכן בקרוב עלייה נוספת בקצב ההדבקה בישראל. יש לנסות לעכב ככל הניתן את ההתפרצות ולקדם את מבצע החיסודים במיקוד אוכלוסיות הסיכון, אומרים באמן. סערה בפתח תקווה לאחר שראש העיר רמי גרינברג הורה לסגור לחמישה ימים את בית הספר בית יעקב בעיר בגלל תחלואת קורונה, בניגוד להנחיות הממשלה, הקובעות כי רק בערים אדומות וכתומות בתי הספר יישארו סגורים.
יש פה סמכות של משרד החינוך, בוא נסגור את זה יפה, זה מה שביקשתי יפה לסגור את זה.
שם החצי מתקזרו עם אלוהים, יש ממשלה ויש חוקים במדינה הזאת.
מטעם סיעת יהדות התורה בעיר נמסר כי הסמכות לסגירת בית הספר הינה של מנהלת המחוז החרדי, ומבירור מולה לא התקבל אישור לסגירת שבית הספר כלשהו. כתבנו צבי טסלר מוסר כי מדובר בצעד אותו נקטו גם בערים נוספות, כדוגמת חיפה, בת ים וחצור הגלילית, שהנחו בתי ספר בתחומם לסגור את שעריהם, על אף שהם אינם מחויבים לעשות כן על פי מתווה הרמזור. אתמול הובחנו 3,977 חולים חדשים, 729 חולים מאושפזים בבתי החולים במצב קשה. הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, מתח הבוקר ביקורת על התנהלות הממשלה בהתמודדות מול הקורונה, והציע להפעיל את מערכת החינוך במרחבים פתוחים. את הדברים הוא אמר הבוקר בקול חי.
סיכון להדבקה בחוץ הוא קטן, בחוץ, בחצרות,
אני רואה... לנצל את החורף הנעים.
והמוני עם ישראל כבר חודשים מתפללים בחוץ ולא במבנים סגורים. כל הכבוד, אנשים שמבינים איך צריך להתנהל בעת הזאת. הציבור לא מטומטם, אבל הממשלה מבלבלת אותו. היא כל פעם סותרת, לצערי, הממשלה הזאת, ואני רואה את זה שוב ושוב, לא פועלת למען האינטרס הציבורי.
על רקע המחלוקת באגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה לא חושש מפילוג במחנה החרדי. הוא דיבר במהדורת הבוקר.
אני לא רואה פיצולים בתוך המחנה החרדי ואיבוד מנדטים, ולכן בסופו של דבר אני מאמין שאגודת ישראל יגיעו להבנה ביניהם ויסתדרו ביניהם. אנחנו בטח לא נתערב בעניין.
יושב ראש תקווה חדשה גדעון סהר מפרסם בבוקר את תוכניתו לשינוי מערכת המשפט. בסרטון שהפיץ, תקף שר את ראש הממשלה ואמר כי הוא הזניח את מערכת המשפט.
במשך 15 שנות שלטונו הזניח נתניהו את מערכת המשפט ולא ביצע בה אפילו רפורמה אחת. את מערכת המשפט שלנו צריך לתקן, אבל לא להרוס. חקיקה פרסונלית, חוק צרפתי או חוקי חסינות, היא גם פסולה וגם מסיטה את תשומת הלב ממה שבאמת צריך לעשות.
עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות. הצטננתם? קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע. נשלפות אחת אחת. סאנוסופט. ושיהיה לנו חורף בריא.
היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ ובהרים, והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה. עד ליום שלישי, ללא שינוי.
תחזית מזג האוויר בחסות הצטננתם? קחו סאנוסופט. ממחטות אף דו שכבתיות מנייר איכותי ונעים למגע. נשלפות אחת אחת. סאנוסופט. ושיהיה לנו חורף בריא.
עד כאן חדשות כל חי.
חזקים
מחוברים משדרים כל חי.
מדברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרא ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרא ושולמית, כוכבית 9171.
עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
בוקר טוב לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM, 92.8, יום ראשון היום, יוטט בטבת תשפ"א, קצת אחרי 10. והנה אנחנו כאן שוב איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח במשהו שהוא כל כך עצוב, אבל כל כך מחזק, כל כך הרבה אמונה, כל כך הרבה ביטחון בקדוש ברוך הוא. אז בסוף השבוע שעבר הלכה לעולמה הבחורה הצעירה אסתר בלה פולק, ביתו של הגאון רבי טוביה פולק, משגיח בישיבת עטרת ישראל לצעירים. אמא שלה, הבחורה הצעירה הזאת, אמא של בלה, הלכה לעולמה רק בחודש אדר האחרון, והיא ממש לקחה על עצמה ככה את ניהול הבית, הפכה להיות אמא של האחים והאחיות הקטנים. לפני כמה שבועות, בעשרה בטבת, היא התמוטטה, ומאז לא חזרה לאיתנה, וכאמור בסוף השבוע היא נפטרה. מישהו העלה ככה הדברים על הכתב, מישהו שזכה להיות שם בלוויה, ואני ממליצה לכל מי שיכול פשוט לשמוע קצת את האספד של האבא של הרב טוביה על הבת שלו, כי זה לא אספד ששומעים כל יום, זה אספד שפשוט קורא שערי שמיים, ויש בו כל כך הרבה אמונה בקדוש ברוך הוא שאי אפשר לשמוע ולהישאר אדישים. וכך כתב מישהו שאני לא יודעת מי הוא שנכח שם בלוויה. ריבונו של עולם, דע שיש לך אוהבים בעולמך. הייתי שם, אחד מני רבים, שבורים, רצוצים, הלומי יגון ועטופי אבל. הייתי במסע הלוויה של הנערה הצדקנית אסתר בלה פולק, ויצאתי מבולבל מחד, אבל מסודר מאוד מאידך. לרגעים הייתי צריך לצוות את עצמי ולחזור למציאות הנוראית, למעמד המרטיט של אבא שנפרד בפעם האחרונה מביתו הבכורה בתוך השנה לפטירת רעייתו. מעמד קורע וממיס לב של אחים שלא מאקלים. איך תוך שבוע אחותם הגדולה, זאת ששימשה להם גם כאם, עוזבת את העולם בחטף. אוי, איזה גזר דין קשה, איזה כאב, איזה צער. אבל זה לא היה כזה פשוט, כי בסוף מסע ההספדים נעמד יהודי לדבר. ואולי 100 פעמים אמר תודה, תודה לריבונו של עולם, האבא האהוב והאוהב, המתוק, השומר, המגן. תודה לאבא כל כך מיוחד, שזיכה אותנו לשמח אותו ולעשות אותו מאושר, בבוא אליו נפש נקייה וצדקנית. היהודי הזה הוא לא אחר מאבי הנערה, הגאון הצדיק רבי מאיר טוביה פולק שליטה, שעומד מול מיטת ביתו בחורתו, שהיא הייתה תקוות המשפחה לנחמה אחרי השבר והאסון הגדול לפני כ10 חודשים, בילקח מהם אימם אחרי שנות סבל. וכמה שהם חיכו שתהיה להם שמחה בבית, שאסתר שלהם תעמוד מתחת לחופה עם מסעת חייה, בחור שבאמת יאהב את התורה, כמו שסיפר אחיה. וכעת אפר תחת פאר, ונהפך לאבל תקוות מחולם. והאבא, הצדיק הזה, האיש אשר ממשש אמונה בידיו, עומד ובקול צלול וחזק, מודה לקדוש ברוך הוא, מודיע לו שאין מה לנסות להבין, כי ודאי שזה טוב, כי אתה האבא הכי טוב והכי מתוק, ופריו מתוק לחיקי. ואפילו אם אנחנו רואים הסתר, אבל אין זה חושך, אלא הסתר הבא מתוך עוצמה של אור, הסתר מן התורה, והוא ממשיך בצלילות וביישוב הדעת שאין דומה לה, ואומר, כי האבא הטוב לא לקח כלום, כי הכל שלו, היא שלו ואני שלו, כולם, כולם שלו. וממילא זה הזמן להודות על מתנה נפלאה של 21 שנה עם כזו ילדה, ועל הזכות לגרום אושר לאבא שזוכה לקבל אליו כזו קלה צדקנית. אין עת ואין מילה לתאר אבא שעומד מול מיטת ביתו. אלפי אנשים מסביב מתייפחים בקולי קולות, והוא אומר לביתו, איזה כיף לך. כדי שלא נטעה הוא חוזר שנית בקול חזק, איזה כיף לך, איזה כיף לך שאת הולכת להיות קרובה לכזה אבא טוב ואוהב. לרגע הבליחה מחשבה בראשי פשט חדש בפסוק בקהלת, פשט שאולי התחדש לראשונה מאז נכתב ספר קהלת. וכך אומר החכם מכל אדם, טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית שמחה ומשתה. ורגילים לומר כי בבית האבל מתעוררים ומתחזקים, אבל כאן חידש רבי מאיר טוביה שיש בחינה אחרת בפסוק, כי יש נקודה שבה יש עושר יותר גדול בבית האבל מבבית משתה. איזה עושר, איזו זכות לשמח את האבא הטוב, איזה כיף לה שהיא הולכת לכזה אבא. זה הלא טוב וכיף יותר מחתונה, אז ודאי שטוב ללכת אל בית האבל. עמדתי שם ובכיתי, בכיתי על האסון הנורא הזה, ודמעות בדמעות נגעו, דמעות של התרגשות מעוצמת המעמד, גילוי השכינה וחיזוק האמונה, שדומה כי מאז מעמד ההר סיני לא היה דבר כזה. באוויר יכולתי להרגיש שמשהו קורה, משהו משתנה, משהו מתחדש, ואין ספק ששערי שמיים נפתחו, ושם, במרכז ירושלים, על הארץ הוצב הסולם, וראשו הגיע השמיימה. ואם כבר חשבנו שאין עוד מה להוסיף אחרי כאלו עוצמות, אחרי כאלו תעצומות, פתח האבא בכל חד השובר ארזים, ופנה אל האבא המתוק שלנו. אנא אבא, יש לי בקשה ממך. לא מגיע לי כלום, אבל אני מתחנן מעומק ליבי. המתח באוויר ניתן למישוש, אחרי כאלו דיבורי אמונה, אחרי מסע בו איש אחד מיוחד, לקח את כל הניצבים ורומם אותם בבת אחת אל שמי שמיים. מה הוא כבר יכול לבקש? מן הסתם הוא יבקש שיהיה כוח להמשיך, לא לילדים השבורים והרצוצים, עד דכדוכה של נפש. אבל לא, האבא ממשיך. אני מבקש ומתחנן רק על דבר אחד. ריבונו של עולם, אבא אהוב ואוהב, אין מי שיומר עליה קדיש. אוי אוי איזה צער, איזה כאב, איזו הרגשה נוראית. אין מי שיומר עליה קדיש. אז בבקשה אבא, תגיד אתה את הקדיש, תגדל את שמך בעולם, שכולם ידעו שאתה המלך הגדול והטוב. כולנו וכולנו נענה אמן בכל רם. אין מה להוסיף. ברור שחובה על כל אחד ואחד לשמוע שוב ושוב את ההספד, או יותר נכון, את נאום קידוש השם, שיעדעד מקצה העולם ועד קצהו. אבל אנחנו נפיל תחינה לבורא עולם, החומל על דל, חמול על דלותם, וראה שפלותם ואורך גלותם, ורומם קלותם, והקל סבלותם, רפנה את שברם, ונחם אבלותם, כי אתה סברם, ואתה הילותם. וואו, אין מה להוסיף אחי, כאלה מילים, אני רק שוב, פשוט ממליצה לכם לשמוע את ההספד, כי זה השיעור הכי גדול באמונה וביטחון ששמעתם אי פעם. היום בתוכניתנו אני שמחה, כן, שאנחנו ממשיכים עם הנושא הכל כך חשוב הזה של כיבוד הורים, עם ענת דומן שהיא מנחת הורים, כל כך חשוב. בהמשך גם על סגר ודיכאון, האם הם חייבים ללכת ביחד, וגם על אומנות בחול. בשעה השנייה תהיה איתנו רחל בולטון, על יציאה ממצב של תלות, וגם כמובן מגזין האימהות שלנו. הפעם אנחנו נשוחח עם האימהות על איך נמנעים מהשוואה בין אחים. פרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. התוכנית בחסות מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל, לתשומת לב, חלבם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נארח את הנטורופא דוקטור אליהו לוי, ששוחח על חיזוק הגוף ומערכת החיסון לחורף, בעיות סחוס והטיפול למתח ובעיות שינה. עניין משפחתי, רביעי 11 בבוקר בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. ועכשיו רק משקל וחצי ליום. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
האינטרנט המסונן של רימון, עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון, 1-800-222-234.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 96-36. רוצה עצה טובה?
האזיני לזה, חדש במכללה ירושלים, תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר מרתק, מעשי וייחודי, המכשיר יועצות המתאימות למגזר הדתי והחרדי. מהרי להבטיח מקומך, מספר המקומות מוגבל. לפרטים ולהרשמה חייגי עכשיו למכללה ירושלים, 02-6750-938. קבלת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
התוכנית בחסות מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל, לתשומת לב, חלבם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, וגם ענת דומן איתנו, עם מנחת הורים, יועצת זוגית בגישת שפר, ומעבירה סדנאות לכיבוד הורים. שלום ענת.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז אני קודם כל חייבת להגיד לך שקיבלתי המון תגובות. אנשים פשוט אמרו, תמשיכי, בבקשה, תמשיכי, כי הנושא הזה כל כך חשוב. לחלק מהם זה באמת נוגע, את יודעת, במקומות קצת חשופים, וזה לא קל. אבל אני חושבת, אחד הדברים החשובים שעשיתי כאן בזמן האחרון, זה באמת להחליט לקחת את הנושא הזה ככותרת, ולרוץ איתו לפחות תקופה, כמה שככה נצליח. אז אם דיברנו בפעם הקודמת, באמת על מצוקה אמיתית של בני זוג, שהילדים מרגישים שההתנהלות של ההורים פוגעת בהם, אז איך אפשר כן לכבד הורים, כשהילד מרגיש שההתנהלות מעוררת זלזול? ויש כאלה שאומרים שאתה, כשאישה מתחתנת, אז כמובן הבעל קודם, שלום בית לפני ההורים ולפני הכל, אז איך אנחנו מנהלים את הבלנס הזה, כשמצד אחד אנחנו כן צריכים להתרחק כי מרגישים איזושהי פגיעה, ומצד שני, החובה לכיבוד הורים זה חובה מהתורה.
כן, אז השאלה מצוינת, והיא גם הרבה יותר רחבה, כי זה לא רק כן. שאנחנו מרגישים פגיעה כלשהי, אנחנו מתרחקים. באופן כללי, אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו כל הזמן באיזשהו מבט כזה של בודק אותם. זאת אומרת, אם הם מתנהגים לפי מה שמתאים לנו, אם הם לא תוקעים בדיחה לא במקום, אם מקפידים על מצוות כמו שאנחנו, אם הם מעוררים כבוד, נכבד אותם, ואם הם לא מעוררים כבוד, נזלזל בהם. והשאלה הזאת נולדה, זה מצחיק, היא נולדה בעקבות התקופה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו חיים בתרבות שבה כיבוד הורים זה דבר שהוא לא מובן מאליו. ובכלל, כל הכבוד של האוכלוסייה המבוגרת, כן? זה מקבל פעם, זה הוועדה תמצאי זקן. באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים אחורה על הדורות האלה, אנחנו לא תמיד אומרים איזה כבוד, אנחנו אומרים במקרה הטוב, טוב, הם לא מבינים, הם מיושנים, ובמקרה הפחות טוב, הם הזיקו, הם מתנהגים לא כמו שצריך.
אני רוצה עוד, אפילו עוד קצת לחזק את זה. הייתה לי שיחה לפני כמה חודשים עם בחורה, היא הייתה, זאת אומרת, מאורסת, ומתכוננים לחתונה והכנות וקניות, את יודעת, והיא משהו באה בטענה לאבא ואמרה, הוא חייב לי. מה זאת אומרת? אם הוא לא יקנה לי, אני אמצא את הדרך אפילו לאלץ אותו. מה זאת אומרת? הוא לא יכול או אין לו, או הוא רוצה פחות או יותר בזול. מה זאת אומרת? הוא חייב. וממש לקח לי, אני לא יודעת אם הצלחתי להסביר לה, שבעצם אבא שלה בגיל 22 לא חייב לה כלום. וגם אם הוא נותן לה שקל, היא צריכה להגיד על זה תודה רבה. כי זה לא מתוך מחויבות, זה חסד. למה הילדים היום גדלים בתחושה שחייבים להם?
התחושה הזאת, אנחנו רואים אותה מול הילדים שלנו הרבה. כל אחד שיש לו ילדים, מגיע הגיל שמרגיש שילדים, שהוא עובד אצלם, כן? שהוא חייב להם, והם באים אליו בטענות, אתה חייב לי, תיתן לי, תקנה לי, כל הזמן אנחנו שומעים את זה. אבל עכשיו, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו לא תמיד מאוד שונים מול ההורים שלנו בעניין הזה. גם אנחנו חושבים שהם חייבים לנו כל מיני דברים, גם אנחנו באים אליהם בטענות על כל מיני עניינים, גם אנחנו שופטים אותם על האופי שלהם, על ההתנהלות שלהם, לא רק מולנו, באופן כללי. הם נראים לנו כאנשים שיש להם כל מיני פריטות ובאגים, עכשיו אני אכבד את זה או לא אכבד את זה? עכשיו זה מעניין, כי בתורה כשכתוב קבל את אביך ואת אמך, זה נמצא בעשרת הדיברות.
ולא כתוב חוץ מה?
בדיוק, הכי משמעות, אחת המצוות הכי משמעותיות שיש לנו, וזה נמצא בצד של כבוד השם, תכף מדבר על זה, מה זה עושה שם, ולא כתוב קבל את אביך ואת אמך בתנאי ש... אין המשך למשפט הזה. לא בתנאי שהם נחמדים, ולא בתנאי שהם מקמים מצוות כמוך, בדיוק בסגנון שלה, לא בתנאי שהם נחמדים ומחייכים אליך בבוקר, אין את הדבר הזה, לא בתנאי שהם נותנים לך מה שנזמן לך שאתה חייב להם. כיבוד הורים זאת מצווה אבסולוטית.
ללא תנאי.
אין לזה, אין לזה שום תנאי, בדיוק. וזה מעניין להבין את הדבר הזה. זאת אומרת, התפיסה שאני אכבד מישהו אחר בתנאי ש, היא נכונה לגבי בן אדם אחר. אבל לגבי ההורים זה משהו אבסולוטי, כן, זה כמו שאני מדברת הרגע לקדוש ברוך הוא, כן, אנחנו חייבים בכבוד השם, גם כשהוא לא מתנהל איתנו כמו שאנחנו היינו רוצים. כן, יש אנשים שאומרים, הוא לא נתן לי ככה וככה, עכשיו שיחפש אותי, כן, אני אומרת את זה בציניות, אבל יש, זה לא אמירה אולי מפורשת, אבל אנשים מתרחקים מהקדוש ברוך הוא כשהוא לא נותן להם את מה שהם רצו, והם חושבים שהוא חייב להם. ובכלל, מול מקורות סמכות, ובסופו של דבר פוגש אותנו גם מול ריבונו של עולם. אז השורה התחתונה שבעשרת הדיברות אין תנאי למצווה הזאת. אנחנו חייבים. איך עושים את זה? כשבאמת הם לא מעוררים כבוד. איך אני עובדת על הדבר הזה? אז באמת, יש באמת את העניין שהמצווה נמצאת שם בצד של בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. ואני חושבת שהשאלה, התשובות לשאלה למה זה שם, יעזרו לנו להבין איך עושים את זה. קודם כל, המצוות, הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, יש הרבה דברי חז"ל, הדבר הזה לא ניכנס לשם, אומר שהוא מחבב את כיבוד הורים אפילו יותר מכבודו. עד כדי כך, שלושה שותפים בעם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו, שלושתם הביאו אותנו לעולם, ומבחינתנו אנחנו חייבים בכבודם, יש הרבה מה להעריך בזה, אבל אני רוצה להגיע לנקודות יותר מהותיות בקשר לשאלה ששאלת. הדבר השני, המצוות שבאדם המקום, הן מצוות שלא תמיד מובנות על פי השכל. מצוות שבאדם לחברו, לא תרצח, לא תנף, אתה מבין, זה מצוות שמבחינה חברתית סוציאלית, אני צריך לקיים אותם כדי לשמור פה על חברה תקינה. באדם המקום, יש שם מצוות, אתה אומר למה כל כך הקדוש ברוך הוא התעקש על זה, למה הוא אמר את זה, ככה לא כל כך מובן. כיבוד הורים זאת מצווה ששייכת למצוות שהן לא תמיד מובנות על פי השכל. מעבר להיגיון שלך, גם כשאתה לא מבין, גם כשלא מסתדר לך, אתה חייב בכבודם. למה? כי הם מביאו אותך לעולם. מהדבר הפשוט ביותר, גם אם לא כל התנאים אחר כך נראים לך כמו שרצית, עצם העובדה שבזכות זה אתה כאן, בזכותם ובזכות הקדוש ברוך הוא, אתה חייב בכבודם. עכשיו, כמו שאני לא... למה המצווה הזו נמצאת בצד של כיבוד הורים, של הקדוש ברוך הוא? מכיוון שההורים הם לא שווים לנו. הצד של בן אדם לחברו זה אני מול החבר שלי, אני והוא שווים, ואני חייב בכל מיני דברים שקשורים אליו. ההורים, כמו להבדיל, כן, הקדוש ברוך הוא, הם לא חברים שלנו. צריך להבין את זה. הרבה פעמים מדברים את הביטוי הזה, תהיו חברים של הילדים שלכם, אנחנו מכירים איך הדור הזה נראה, ולאן אנחנו חותרים כל הזמן, שנהיה חברים, ויהיה מערכת יחסים טובה, וכאילו אנחנו שווים לילדים, והילדים שווים לנו. זה לא נכון. אנחנו שווים להם בזה שכולנו יצירי הקדוש ברוך הוא, ובני אנוש, ובעולם ברור שכל בן אדם שווה לבן אדם אחר, אבל לא מבחינת השווי, מבחינת התפקיד, יש לילדים תפקיד מסוים, ולהורים יש תפקיד אחר לגמרי. ואנחנו צריכים לכבד הורים לא כשווים, לא כחברים שלנו, לא כאנשים שהם בדיוק כמונו, אלא לכבד אותם, כמו שאמרנו פעם קודמת, מבפנים, בעמדה נפשית של להיות מלמטה לעומתם, לשאת אליהם עיניים. זאת אומרת, אנחנו בכלל לא באותו מעמד, מבחינת התפקיד, מבחינת הגדרת התפקיד. הם לא אנשים פרטיים בשבילנו. זה לא ברוך ושרה, אנשים שיש להם כל מיני בעיות וכל מיני שריטות, ואני אחליט אם לחבר אותם או לא. זה אבא ואמא. ואבא ואמא, אנחנו אמורים לכבד בלי קשר לאישיות שלהם ולאיך שהם מתנהגים. זה בכלל לא קשור לאירוע. אנחנו לא יכולים לדון באישיות שלהם בכלל. זה הם מעלינו. אומרים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והאדם הראשון הסתובב, הקדוש ברוך הוא קלטה לו את האפשרות לקרוא לבעלי החיים בשמות שלהם. למה הוא קרא להם בשמות שלהם? כי הוא הבין, הוא ראה את בעל החיים אריה, והוא הבין מה המהות שלו, והוא נתן לו שם. הוא ראה את הצו, הוא הבין את המהות. זאת אומרת, האדם הראשון היה מעל בעלי החיים, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם ממש, את האדם מחווה להיות לנהל את העולם, מה שנקרא, בעלי החיים הם מתחתם. בסדר? עכשיו, מי שקרא למי בשמות, זה ההורים לנו. כשאנחנו נולדנו, כתוצאה מזה שהם הביאו אותנו לעולם, הם קראו לנו בשמות פרטיים. אנחנו בשבילם אנשים, פרטיים. אבל הם בשבילנו לא אנשים פרטיים, ולכן אסור לנו לקרוא בשם שלהם מלחתית, צריך להגיד אבא ואמא, אסור להגיד ברך ושרה, אסור. לא קוראים להורים כמו שלא קוראים לקדוש ברוך הוא, בשמו המפורש. אסור לקרוא להשם, כי אנחנו לא מבינים ולא משיגים, ואין לנו יכולת לתפוס אותם בכלל, הם מעלינו. אנחנו לא דנים באישיות של ההורים, לא דנים בהתנהלות של הקדוש ברוך הוא. אתה נמצא בסיטואציה, ואתה מבין עדיין, גם שאתה לא מבין, שאתה מלמטה. זה כמו שיש איזה אדמור מאוד גדול, שאתה חסיד שלו, אין, זה כאילו אדמור, אין דברים כאלה. וכשהוא עושה משהו שלא, אתה לא מבין, אתה לא מתחיל להגיד, למה הוא עושה את זה, מה נראה לו? אתה מתחיל להגיד, אני לא מבין מה הוא עושה, אבל כנראה שהוא יודע מה הוא עשה. זאת עמדה נפשית. ולא כמה פעמים אני מתקשרת, וכמה פעמים אני באה, זה איך אני מרגישה מולם. כן, ו... אני רוצה להוסיף עוד עניין חשוב לגבי התנאי שאמרתי, שזה שהם הביאו אותם לעולם, על זה אנחנו מכבדים אותם. זה לפעמים אנשים לא תופסים את הדבר הזה, אבל אם נגיד הייתי עכשיו הולכת ברחוב, עם עגלה עם תינוק שלי, ופתאום מגיע אוטובוס בשעתה למקום, אני עם העגלה, עוד שנייה האוטובוס פוגע בי, מגיע בן אדם משום מקום, רץ אלינו, ומעיף את העגלה, ואנחנו ניצלים, מביא את התינוק לידיים. עכשיו, איך אני ארגיש מולו?
אסירת תודה עד סוף החיים, מישהו שהציל את החיים שלי.
אסירת תודה עד סוף החיים, כל שנה אני אתקשר להגיד את תודה, הוא הציל את החיים שלנו ביום הזה. הלב שלי, אני כאילו, זה הבן אדם שהציל את החיים שלי. עכשיו, אם אני עוד כמה חודשים מגלה שהבן אדם הזה בכלל לא שומר תורה מצוות, או היה בכלל בכלא, עשה מעשים לא טובים.
זה לא משנה.
זה ישפיע? בכלל לא ישפיע עליי. אני אמשיך להיות באסירת תודה, כולי כבוד לבן אדם הזה, לא משנה מי הוא. כי אני לא שופטת את הבן אדם, את האישיות, מבחינתי הוא מציל חיי. ההורים שלנו לא הצילו אותנו באופן חד פעמי. ההורים שלנו הביאו אותנו לעולם. בזכותם אנחנו כאן. מה שנרגיש לאיש הזה זה כלום לעומת מה שאנחנו אמורים להרגיש מול ההורים שלנו, וזה לא משנה שוב מי הם ומה האישיות ואיזה שריטות, אני לא דנה באישיות שלהם, מבחינתי עם אבא ואמא, בתפקיד שהביא אותי לעולם, מבחינת הקדוש ברוך הוא, חייבים בכבודם בלי תנאי.
וואו, זה, כן. את יודעת, זה הרבה עבודה, כי נורא קשה לפעמים לצוות על הרגש. כמו שאת אומרת, לפעמים יותר קל כן ללכת לביקור, או כן לעשות משהו, מאשר להרגיש מבפנים, כי על הרגש קשה לצוות, ולכן יש כאן באמת באמת עבודה. אנחנו נמשיך, נכון. נמשיך וננסה באמת לחשוב איך אנחנו...
יש הרבה מה להרחיב.
כן, נכון, כן, מאוד. בנושא הזה. אבל השם. עצם הידיעה, עצם זה שאתם כבר נמצאים במקום הזה, שאתם מבינים שתמיד להסתכל על ההורים מלמטה למעלה, ולא משנה באיזה מקום הם נמצאים, כי שוב, על כיבוד הורים אין לנו בתנאי זה ללא תנאים, חייבים בכבודם ללא תנאים. אנחנו נמשיך עם הנושא הכל כך חשוב הזה, ותודה בינתיים ענת דומן, מנחת הורים, יועצת זוגית בגישת שפר, ומעבירה סדנאות לכיבוד הורים, והנה זכינו כאן גם לאיזושהי סדנה שכזאת, כל כך חשוב. תודה רבה ענת על הדברים האלה.
שבוע טוב.
שבוע מבורך. פרסומות.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
התוכנית בחסות מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל, לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. במוצא שקרוב, חושבים קדימה, סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. 6 פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-64-82. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש ב8, כאן בכל חי.
במחול הרי פוס במיני מטעמים
גם בסעודות השבת. מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה, 02-538-9550.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי, שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובת חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בדעת סעדה החרדית.
אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן עם הטכנולוגיה והחדות היפנית וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה בלעדי באופטיקה הלפרין.
גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי 03-50 7,000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
מדברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי 03-5-09-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
התוכנית בחסות מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל, לתשומת לב, חלבם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, ואני רוצה לומר שלום, בוקר טוב ליעל גורן, מטפלת במגע ומאמנת רגשית, שלום יעל.
בוקר טוב.
בוקר אור. אז טוב, סגר ודיכאון ובידוד, ואנשים מסיימים את הבידוד ופתאום תוך יומיים צריכים שוב להיכנס לבידוד. באמת תקופה בהחלט בהחלט מאתגרת, והמילה דיכאון עולה, אנחנו גם שומעים גם מבחינה רפואית וגם מבחינה תת כל העמותות וכל הארגונים שמסייעים לאנשים במצוקות. אצל כולם הטלפון לא מפסיק לצלצל. בהחלט תקופה לא פשוטה, ועדיין, ושוב, אני לא מדברת חלילה על דיכאון באמת קליני שמצריך טיפול, לפעמים אפילו טיפול תרופתי. אני מדברת באמת על אותן תחושות קשות שמציפות אותנו בזמן של סגר, או בזמן של בידוד. איך אפשר לצאת מזה? מה תגידי למישהי שרק סיימה שבועיים בידוד, ושוב היא צריכה להיכנס לבידוד, ואיך, מה תגידי לה? לא נורא, לא נורא, הכל בסדר, אבל זה לא בסדר.
כן. קודם כל, אני לא אגיד לה לא נורא, זה באמת תחושות מאוד מאוד קשות. אני בעצמי חוויתי את זה כשנכנסתי לבידוד. פתאום נתקלתי את יודעת, אנחנו רגילים לרוץ עם השגרה שלנו, וברגע שהשגרה משתנה, אז פתאום עולים כל מיני דברים שנמצאים מתחת לפני השטח.
כן.
אבל העניין הוא שהדברים האלה, הם לא, כאילו, הם לא פתאום צפים, הם כל הזמן נמצאים. פשוט בשגרה שלנו, אז אנחנו בדרך כלל לא אוהבים להרגיש רגשות לא נעימים, אז אנחנו נוטים להשיח את הדעת מהם או להתעלם מהם. וברגע שמשהו משתנה, אז כאילו פתאום אין לנו כבר איך להשיח את הדעת, אנחנו חייבים להתמודד עם זה פנים אל פנים. אז עכשיו, זה מאוד לא נעים, אבל אני אומרת שאחד הדברים שהכי הכי יכולים לעזור להתגבר על זה, זה דווקא לא לפחד מהתחושות הקשות, ולתת לעצמנו להרגיש מה אנחנו מרגישים. פשוט לתת לזה לצוף, כי נורא פוחדים שזה, אנחנו לא נוכל לעמוד בזה. אבל בעצם כל רגש, המקסימום שהוא נשאר אצלנו זה 90 שניות. אם אנחנו ניתן כל רגש להציף, אחרי 90 שניות הוא פשוט מתנדף. ובצורה כזאת, אם אנחנו נאפשר לעצמנו להרגיש מה קורה לי כרגע, מה אני מרגישה כרגע, אז זה מביא להקלה גדולה. הרגש הזה פשוט משתחרר ויש לנו הקלה, ואז אפשר להתחיל לטפל במה קורה באמת. כאילו המוח שלנו מצטלל ואנחנו יכולים לחשוב טכנית מה כדאי לעשות עכשיו, אולי אני צריכה לבקש עזרה, אולי אני צריכה לעשות משהו.
את מדברת על 90 שניות, אבל אני רוצה לשאול, כשבן אדם נמצא בדיכאון, ושוב, אני עדיין לא מדברת על דיכאון קליני, אי אפשר להגיד שאחרי 90 שניות הדיכאון עובר, זאת אומרת, גם אם המחשבה המסוימת הזאת עברה או חלפה מן העולם, באה במקומה מחשבה אחרת, כי עובדה שאנחנו רואים שהדיכאון הזה, הדכדוך הזה נקרא לו יותר, הוא בעצם ממשיך, הוא תוקף, הוא יכול להמשיך שבועות ואפילו חודשים.
נכון, נכון. אז זה נכון שזה לא עובר בשנייה, אבל כשמרגישים דיכאון, זה צירוף של גם מחשבות שרצות בראש, וגם רגע שיש אותו בגוף, איזושהי תחושה פיזית. עכשיו, התחושה הפיזית הזאת, ברגע שאת נותנת לה רגע מקום, את לא מתנגד, ככל שאת מתנגדת למשהו, אז הוא מתעצם.
כן, ככל שאת אומרת למישהו, לא, אין לך סיבה להיות בחרדה, ומה פתאום, ואל תפחד, כל החרדה כן. והפחד מתעצמים, נכון.
בדיוק, אבל כשאת אומרת לעצמך, כן, אוקיי, אני מרגישה עכשיו בדיכאון, זה עושה לי קצת מועקה, ואת נושמת, ואת נותנת למועקה הזאת להיות, אז המועקה הזאת משתחררת. ואז כבר הרבה יותר קל לך לראות מה המחשבות שבאות, והאם הן נכונות בכלל, יותר קל לך לבחון מה קורה לך. נכון שזה לא בשנייה אחת או הכל עובר, זה תהליך, אבל זה מביא כן להקלה מיידית.
כן.
ברגע שלא מפחדים מזה.
אז הנה, הגענו למה כן לעשות. מה ניתן כן לעשות ברגע שבאמת לופתת איזושהי מחשבה או תחושה, או מה כן אפשר לעשות?
אז יש שלושה שלבים, שלושה דברים ש... כאילו הדבר הראשון זה מה שאני אמרתי לך, שבעצם להסכים למה שקורה, לא להתנגד, להסכים, אוקיי, עכשיו אני בדיכאון, עכשיו אני מרגישה כך וכך, וזה עושה לי בגוף מועקה, זה עושה לי חנק בגרון, פשוט להסכים ולתת לזה להיות כמה שצריך. את יודעת, לפעמים זה עובר תוך 90 שניות, כמו שאמרתי, לפעמים לוקח לזה יותר זמן, כמה דקות, אולי שעה אפילו. אבל פשוט לשבת ולתת לזה להיות, לתת לזה לתת. ואחר כך, השלב השני, זה פשוט להסתכל על המצב ולראות מה הדבר החיובי שאני יכולה למצוא בזה. נכון שזה דיכאון, זה לא נעים, אבל בכל זאת, יש משהו במצב הזה שהוא עוזר לי לגדול, עוזר לי להתפתח. זה מחייב אותי לעשות משהו, אולי לעשות איזשהו חשבון נפש ולמצוא כיוון אחר בחיים. אפילו למצוא מה התועלת, מה התועלת מהמצב הזה. והדבר השלישי זה לשנות את הפרספקטיבה, להסתכל על המצב ממבט על. מה אני אחשוב על המצב הזה בעוד שנה, בעוד 5 שנים? ואז זה כאילו עושה את זה קצת, מקבל פרופורציה אחרת.
כן, כן. אולי באמת בעוד תקופה ככה, שאני מקווה שהיא תגיע כמה שיותר מהר, נוכל קצת לחייך ולהגיד, וואו, הייתה לנו פה חתיכת שנה מאתגרת, והנה, צלחנו אותה, עברנו אותה בשלום, והמשכנו הלאה. אז זה באמת...
בהחלט.
כן, כל אחד מהמבט על שלו. טוב, אז יש לנו כאן ממש עבודה, להסכים למה שקורה, לנסות לחשוב מה הדבר החיוני שאני יכולה למצוא בזה, ולשנות פרספקטיבה, מבט על. יפה. כן, אז הנה, יש לנו דרך. כן, מעניין. תודה רבה, יעל גורן, מטפלת במגע ומאמנת רגשית. תודה רבה על הטיפים החשובים האלה. תודה, תודה.
ביי
ביי. והנה אנחנו מנסים להמשיך ולהירגע ולחשוב על דברים אחרים, ואחד הדברים שבאמת כשאת מסתכלת זה משהו שהוא פשוט מרגיע, כמו משהו טיפולי כזה. ובעניין הזה אני רוצה לומר שלום לרחל בנדר, שחקנית ואומנית בחול. שלום רחל.
שלום, בוקר טוב.
אז את יודעת, כשאני רואה את הסרטונים האלה של אומנות בחול, זה כאילו לקחתי מין ווליום או שלחתי לחוף הים והגלים, משהו בזה פשוט מרגיע, אני מרגישה שיש בזה איזשהו פן טיפולי, אני צודקת?
וואו, לגמרי. אני חייבת להגיד לך שבפעם הראשונה שנגעתי בחול, אני לא יודעת להסביר את זה, פשוט התחלתי לבכות. נגעתי
וואו.
בחול.
וואו.
משהו סתם. המיס אותי המגע הזה עם הטבע, עם האדמה, עם המשהו הבראשיתי הזה.
וואו, מדהים.
עוד מרגיע, מאוד נוגע.
אהה, מעניין. איך הגעת לזה?
איך הגעתי לזה? אז באמת, כמו שאמרת, אני שחקנית. ודווקא הגעתי לזה מתוך התיאטרון, הפקתי איזושהי הצגה וכתבתי אותה, ותוך כדי אני אומרת לעצמי, וואו, אם הייתי יודעת לצייר בכל זה, היה פשוט מושלם להצגה הזו. ואני מתעסקת בתחום של אומנות בעצם גם כבר כמה שנים, וזה לא משהו חדש לי בכלל, הציור. ואמרתי, טוב, אני חייבת ללכת ללמוד את זה, ואת יודעת, הסתכלתי בסרטונים, וכמו שאת אומרת, זה באמת, זה מדגדג לך באצבעות, משהו שם הוא כאילו קורה לך. זהו, זה היה ממש יום חמישי, וכבר יום ראשון הלכתי ללמוד אצל מישהי, ויום שלישי כבר בניתי שולחן אור בבית להתחיל לעבוד איתו, לא יכולתי לעזוב את זה.
מדהים.
וזהו, ככה שנתיים התפתחתי עם זה, פתחתי חוגים, סדנאות, הופעות, ובעיקר פשוט המון המון עבודה עם, עם הכלי הזה, זה דורש המון שעות.
מדהים. אני חייבת לשאול אותך, לפי מה שאת אומרת, באמת היה בך, יש בך את הכלי האומנותית, אבל מה צריך, זאת אומרת, כל אחת שרוצה ללכת ללמוד להיות אומנית בכל יכולה, או שכן צריך מינימום של כישורים בציור, בפיסול, באומנות?
אני אגיד לך מה, כל אחת יכולה, זה בטוח, זה הנאה קודם כל בפני עצמה, אני חושבת שיכול, הוא נותן לנו משהו מעבר, אני הרבה פעמים, כאילו כשאני מלמדת אומנות, גם נשים, גם ילדות, גם צעירים, גם מבוגרים, באמת יש את העניין הזה שיש איזושהי תוצאה לפעמים שאנחנו מצפים לה, וכשאנחנו לא רואים שהתוצאה היא כמו שצריך, זה נורא 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 מתסכל. ומשהו בחול דווקא, בגלל שהוא מהר מציירים ומהר מוחקים ומהר משנים, אז זה נותן לנו דווקא את היכולת לשחק עם זה וליהנות קודם כל מעצם החוויה עצמה. יש בזה איזשהו סוג של תרפיה, זה נעים, זה מרגיע, זה כיף, זה... הרבה פעמים אני יכולה פשוט ליהנות, פשוט סתם לצייר בזה כמו שאני יושבת באמת על חוף הים ונהנית לשחק בחול. אז ממש ככה עם זה. עכשיו, לגבי תוצאות, אז אני חושבת שכל אחת יכולה. האם הם כולם יגיעו לאותן תוצאות? לא. גם אני ואומניות אחרות מגיעות לתוצאות אחרות. יש נשים שהן מוכשרות דווקא בתחום מסוים גם בציור, ושם באמת הציור יצא להם יותר טוב, יותר מדויק. יש סגנונות ציור שונים. אבל כל אחת יכולה לנסות וליהנות מזה, זה בטוח.
מדהים, מדהים. אז אם חשבנו שרק ילדים משחקים בחול, הנה, משחק בחול גם למבוגרים.
ממש.
תרפיה בחול.
ממש לגמרי.
כן, ואני מבינה שבימים האלה את עושה סדנאות לבנות מצווה באומנות בחול.
נכון, נכון. אז אני כבר לפני שנה יצאתי עם סדנאות לבנות מצווה, שבאמת ככה רוצות להעביר איזשהו משהו מעניין וייחודי בבת מצווה שלהם. הן באות אליי עם איזשהו רעיון, דרשה של בת מצווה, הנושא של הבת מצווה, או איזשהו שיר שקשור באמת לנושא שלהן, לשיר שלהן, לשם, ובאמת אני בונה איזושהי סקיצה של ציור שמתאים, והן באות אליי, ואנחנו לומדות ביחד איך לצייר ואת הטכניקה הבסיסית, והן מסריטות ביחד, והן מקבלות את זה לבת מצווה שלהם, סרטון פרי ידיהם, מה שגם בקורונה אפילו ככה זה נתן עוד משמעות נוספת, כי הרבה בנות לא יכלו להזמין את הסבתות והדודים והמון אנשים קרובים, ובאמת הם יכלו לשלוח לפחות איזושהי טעימה ממשהו שהם עשו. התגובות הן תמיד מאוד 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 מרגשות, כי אנשים לא מאמינים שזה, וואו, זה אמיתי, זה כמו שעושים ביוטיוב, והנה את הצלחת ועשית את זה. באמת איזשהו, חוץ מהתוצאה המדהימה, באמת גם החיבור בזמן הזה שהן יוצרות, הן מאוד 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 נהנות. אני רואה את הבנות וזה מרגש וכיף גדול, מגיעות אליי בנות ממש מכל הארץ, ממצפת ומהר חברון ומהמרכז, מגיעות אליי לשומרון, וזה כיף וזכות גדולה.
כן, מדהים, באמת נשמע כמו תרפיה באומנות לגמרי. אז מי שבאמת רוצה לשאול, להתייעץ, להתעניין, להזמין אותך, איך עושים את זה?
אז קודם כל אפשר למצוא אותי בפייסבוק, רחל בנדר באנגלית, ויש שם את המספר הטלפון שלי, וזהו, אפשר ליצור איתי קשר, וממש אני פתוחה לכל הצעה ולכל רעיון שעולה לכם, מתחשק לכם, אתם רוצות ליצור את זה משהו. אני עובדת עם 11 שולחנות אור, ככה שאני גם ממש מקבלת קבוצות.
אהה, יפה.
שמגיעות אליי, כן, אני עושה גם לבנות מצווה, עשיתי כמה פעמים בממש למסיבות סיום של בנות שרצו להכין איזשהו קץ על המופע שלהם, של הבת מצווה. אז יש גם סדנאות פרטניות, גם סדנאות
מרתק.
וכן.
כן, מרתק ממש. רחל בנדר, שחקנית, אומנית בחול, תודה רבה על הדברים האלה, תודה, תודה.
תודה רבה, שבוע טוב.
שבוע ליבר. מבורך ונפלא, ואין יותר מתאים מלסיים את השעה הזאת בשיר כבד את אביך ואת אמך. אם פתחנו עם זה את השעה, אז אנחנו כמובן גם נסיים. כן, כיבוד הורים כל כך חשוב.
כמו מלך, הם עושים בשבילך הכל. דואגים לך, מפנקים אותך, בשבילם אתה הכי גדול. הם דואגים לך ללא הרף, מכינים אותך לחיים, מלמדים אותך דרך ארץ, שתהיה ילד טוב להורים. כבד את אביך ואימך, כל ימי שמע בקולם, קבל עצתם ותבוא הברכה עליך. כבד את אביך ואימך, הסב נחת להוריך. אבא ואימא, בזכותם אתה קיים, אין כמוהם בעולם. אתה מזמן כבר אולי לא ילד, והוריך מתבגרים, אל תשכח אותם כל ימיך, זכור להם חסד נאורים. תהיה גאה בהם ממוריך, גיבורי החיים שלך, יקרים לך מכל ערך, מלווים הם תמיד אותך. כבד את אביך ואימך, כל ימי חייך, שמע בקולם, קבל עצתם, ותבוא הברכה עליך. כבד את אביך ואימך, הסב נחת להוריך. אבא ואימא, בזכותם אתה קיים, אין כמוהם בעולם.
כן, ועל רקע השיר המקסים הזה של חיים ישראל, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. בעזרת השם בשעה הבאה תהיה איתנו גם הגברת רחל בולטון, גם מגזין האימהות שלנו, פרק אחרון לעונה הזאת. תודה רבה ליעל צייטלין, עורכת ומפיקה מוטי קופפר על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד חוזרים.
קבל הצדם ותבוא הברכה לך. קבל את אבי חברים מחס
חזקים, מחוברים, משדרים.